שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 127 של רבנסי פלטפורמה. היום אנחנו מארחים באולפן הווירטואלי שלנו, הפעם מעל גבי הטלפון, את אבי צוראל, וגם אז זה אני, רן ואורי נמצאים. היי אבי, היי אורי, מה שלומכם?
סבבה.
מעולה, אז אבי בעצם התארח בעבר באחת התוכניות שלנו, פחות או יותר פרק מספר 30. דיברנו אז על נגישות של אתרים, אבל היום אנחנו באנו לדבר על נושא אחר לגמרי. אז אבי, בוא תציג את עצמך ואת החברה שבה אתה עובד. דרך את זה.
אוקיי. אז אהלן, שלום לכולם. קוראים לי אבי צוראל. אני עוסק ביום יום שלי בפיתוח של אפליקציות מבוססות אינטרנט, בעיקר ברובי וברובי און רייל. אני עובד בזה בערך כבר 3 שנים. ובשנה וחודשיים, 3 האחרונים, אני בעצם מייעץ לחברה שנקראת גוגובוט, שזו חברת סטארט-אפ שמבוססת בסיליקון וואלי, בארצות הברית. ואני עושה שם, בעצם התפקיד שלי בחברה הוא Senior Software Engineer, ואני עושה שם רובי וריילס, ואשר בחצי שנה האחרונה התפקיד שלי מתעסק הרבה בפרפורמנס ובהטמעה של תרבות הפיתוח בחברה ואיך שמפתחים עובדים בחברה.
אוקיי, אז מה זה גוגובוט?
גוגובוט היא חברה שעושה Social Recommendation Engine לטראבל, שזה בעצם ילפ לטראבל, והייחוד שלנו לעומת הענקים האחרים בשוק, שאנחנו לא מכחישים את קיומם, לדוגמה טריפדוויזור, זה שאנחנו מבססים את הכל על הגרף שלך ועל החברים שלך, אז ככה שאם ניקח שאלה פשוטה כמו מה המלון הטוב ביותר בפריז, זה לא one size fits all, לך תהיה תשובה שונה מלאורי, וסביר להניח ששונה משלי, וזה בעצם הייחוד של המוצר שאנחנו מפתחים, שאנחנו מבססים את הכל על הגרף שלך ועל מי אתה ומה אתה.
אוקיי, וזו חברה עם הרבה ישראלים, נכון?
זו חברה עם הרבה ישראלים, אחד הקו-פאונדר, הרבה, האמת היא שלא כל כך הרבה, אחד הקו-פאונדרים הוא ישראלי, ויש 3 מהנדסים ישראלים כולל.
והבוט ישראלי?
הבוט הוא לא ישראלי לצערי.
אוקיי.
ניסינו, אבל הוא לא מספיק תחמן בשביל זה, הוא די פופ.
אוקיי.
אוקיי, אבל פה תמיד, נתרכז רגע בביזנס, פה תמיד יש את הבעיה של כאילו של כמה אינפורמציה יש, כלומר אולי אף אחד מהחברים שלי אף פעם לא היה בפריז, אז איך תדע להמליץ לי על מלון טוב בפריז אם אף פעם, אם אין לי אף חבר שהיה שם?
אז ראשית זה לא עניין של היה שם או לא היה שם, רק, כלומר זה אחד הציונים, הוא גם הציון הגבוה ביותר, אבל זה לא רק. ראשית סביר להניח שאחד מהחברים שלך, אחד מהחברים של החברים שלך היה שם, ובמידה ולא, אז מישהו שדומה לך במעמד הסוציו-אקונומי, גיל, קצת מידע מפייסבוק, קצת מידע מטוויטר ומידע מקלאוד, אז אנחנו בעצם עושים את כל המידע הזה לאיזשהו סקור, אז ככה שתמיד יש לנו מספיק מידע לג'נרט מספר.
אתם יכולים גם להגיד אנשים שהיו במקומות שהיית בהם לפני זה, ואלה היו העדפות שלהם? אלה המלונות בפריז שהם בדרך כלל הולכים אליהם?
נכון, כן, בהחלט.
אוקיי.
אוקיי, ואנשים צריכים בצורה פרואקטיבית, נגיד, לדרג מלונות, זאת אומרת, להכניס לכם איזשהו אינפוט, כדי שזה יעבוד,
אז
נכון?
אז זה עוד ייחוד אחד שהשקנו בשנה שעברה ועצה הרבה מאוד פרס, זה שאתה כמעט לא צריך לעשות כלום. אתה כבר יש לך habit של לעשות check-in בפורסקוור ולעשות check-in בפייסבוק, אז אנחנו בעצם עושים אימפורט, כמובן אם אתה מאשר לנו, אנחנו עושים אימפורט לצ'ק-אינים האלה ומתאימים אותם למקומות, ושולחים לך אחת לשבוע מייל שתחזור אלינו לדרג את המקומות האלה. כלומר, אתה לא צריך להיכנס אלינו ולהגיד הייתי במלון הזה, אנחנו נדע את המידע הזה מטוויטר או מפייסבוק, אז ככה שהיוזר לא, כמעט ולא צריך לעשות שום דבר פרו-אקטיבית בגוגובוט.
רן, אתה עושה צ'קינים?
תלוי במצב רוח, לא תמיד. בוא נגיד, תלוי באיזה כנס אני נמצא. ביום-יום לא. אם זה נגיד איזשהו כנס או משהו כזה, לפעמים כן, זה נחמד, כאילו, ואז גם רואים מי עוד נמצא שם. אבל בתכלס, כאילו נגיד בטיולים, נגיד המשפחתיים, לא יצא לי לעשות צ'קין. רק אם אני נגיד נמצא באיזה מקום מגניב, אני רוצה להשוויץ, אז אולי כן, אבל רוב הפעמים לא נראה לי. אתה עושה, אורי?
לא. אני לא... לא נגעתי בפורום, כאילו לא, לא התחברתי לדבר הזה בכלל.
אבי, אתה עושה?
כן. עוד לפני שעבדתי בגוגובות, אני לא
כן.
כן, אני עושה. אני עושה ויש לנו המון המון יוזרים שכן עושים. בעיקר בפייסבוק צריך אגב, כי בפייסבוק אתה לא צריך לעשות שום דבר מוסף. ברגע שאתה מתחבר לפייסבוק אנחנו כבר מזהים את הצ'קינים שלך. כמובן שאתה גם יכול פרואקטיבית להגיד הייתי שם ולהוסיף ריוויו, אבל רוב המקומות שמתווספים אלינו באופן אוטומטי הם מקומות שמגיעים דרך פייסבוק ופורסקוויר.
כן, עכשיו שאתה אומר, אני גם נזכר ש, שנגיד לבוקינג.קום יש כל מיני אפשרויות לעשות חיתוך, נגיד שמחפשים מלון, לעשות חיתוך לפי מלון שמתאים לילדים, מלון שמתאים לזוג, מלון ש... מתאים למבוגרים וכאלה דברים, אז אני מניח שאתם עושים את זה רק בצורה יותר...
אנחנו, אתה לא צריך, אנחנו לא נותנים לך advanced filter, אנחנו advanced filter שלך.
כן.
אתה בעצם כשאתה מחפש משהו, אתה פשוט ניגש לתיבת חיפוש שלנו, והמקומות שאתה מקבל בחיפוש, הם, אני נזהר מלהשוות, אבל זה סטייל גוגל, שהמקומות שאתה מקבל בחיפוש הם מקומות שכבר מדורגים לך ומתאימים לך, כלומר גם החיפוש הוא חוויה אישית.
אוקיי, ומדובר על מה? מדובר על מקומות לינה, מדובר על השכרת מכוניות, על טיסות, על מה? כמו, על איזה ורדיקה?
אנחנו מתעסקים בדברים הבאים, שזה בעצם הוטל, מלונות, לוקיישן רנטל, שזה בתים להשכרה לתקופות קצרות, things to do, שזה בעצם אטרקציות, רסטורנט, וזהו. אנחנו לא נותנים טיסות ולא נותנים מכוניות להשכרה, אנחנו לא מתעסקים בזה, כי אנחנו רוצים לשמור, אנחנו רוצים לשמור את החוויה סביב הטיול, ולא להתעסק בלוגיסטיקה, ואחר כך גם להיות משוחדים, כי חברות שאנחנו קשורים איתן בכל מיני תנאים עסקיים כאלה אחרים.
אוקיי, ומסלולי טיול זה גם אוף טופיק, אני מבין.
כמובן, הייחוד של גוגובוט זה שאתה גם יכול לשאול שאלות. אתה יכול לשאול שאלה, למשל, מה אני נוסע עם הילדים ליומיים בפריז, מה שווה לעשות, ואתה מקבל המלצות מהמון המון אנשים. אתה יכול להוסיף את המקומות לטיול שלך, אתה יכול להוסיף קומנט, לשאול אנשים עוד קצת שאלות, והם יכולים להגיב לך, כלומר, החוויה של לתכנן טיול היא חוויה הרבה יותר נעימה וקלה, מאשר במקומות אחרים שאתה צריך ללכת ולחפש ולפתוח כל מיני מדריכי טיולים, והכל כמובן מאוד מאוד אישי, כי אתה גם א' גם רואה פרצופים, ובית סביר להניח שזה יהיה מהגרח שלך, אז כך שהחוויה היא לא אנונימית, זה לא, אתה יודע, אתה יכול לראות בקלות אם זה מישהו שהוא הבעלים של המלון, והוא ממליץ לך בצורה מאוד אובייקטיבית על המלון.
כן, כמה זמן אתה כבר עובד איתם?
אני עושה בגוגובות ממרץ שנה שעברה.
כן, אז אנחנו עכשיו נמצאים בתחילת מרץ, אז שנה, אפשר להגיד.
בערך שנה, כן.
הזכרת אבי ככה את הדברים שאתה עושה ומתעסק בהם, וזה קצת הפליא אותי שאתה עושה את זה תחת ייעוץ ולא כפול טיים אמפלואי או...
זה עניין סמנטי בלבד, כי כרגע אני בישראל, אני לא יכול להיות פול טיים אמפלואי של חברה שישבת בארצות הברית.
הבנתי.
בפועל אפשר להגיד שאני פול טיים אמפלואי, אבל אתה יודע, בסמנטיקה המשפטית של הארץ יש לי חברה משלי ואני מוציא חשבוני.
הבנתי, אוקיי.
זה עושה לנו יופי של מעבר לנושא הבא, שעליו אנחנו בעצם רוצים לדבר. אז החברה נמצאת בארצות הברית ואתה נמצא בארץ, ובעצם אנחנו מדברים בעקבות מצגת שפרסמת של איך גוגובוט עובד במובן של נקרא לזה תרבות פיתוח.
How we get shit done.
כן.
או יותר נכון, איך עובדים בגוגובוט.
כן.
כן. כלומר, מה תרבות הפיתוח? אז הדבר הכי בולט לעין זה שאתה נמצא בישראל, גר בצפון הארץ, והן נמצאים בקליפורניה. אז איך עובדים ככה?
אז בעצם העבודה בין המפתחים היא עבודה סינכרונית לגמרי. הצוות שלנו הוא מבוזר לחלוטין. זאת אומרת, איכשהו, אתה יודע, בסוף סן פרנסיסקו היא סוג של מגנט שבושך את כולם אליו, אבל אנחנו די מבוזרים. כלומר, יש לנו כותבי תוכן שנמצאים בלונדון, יש לנו מפתח אייפון שנמצא בלונדון גם בצורה מקרית, שני מהנדסי תוכנה שהיו בברזיל, עכשיו הם כבר בסן פרנסיסקו, כלומר, הצוות די מבוזר. אמנם כרגע זה רק אני בארץ, אבל אתה יודע, זה לא היה ככה בשנה האחרונה. והצורה שבה אנחנו עובדים היא צורה סינכרונית לגמרי, וכמובן לא היה מההתחלה, זה משהו שאנחנו אימצנו לאורך הדרך. אנחנו עובדים עם צ'אט רום, ובעצם כל מה שאתה עושה מתבצע בצ'אט, ואתה לא חייב להיות כל הזמן נוכח. תהליך הקוד ריוויו שלנו אפילו תהליך הסינכרון, זאת אומרת, אין שום סיבה להיות באותו חדר בפיתוח, בטח לא של אתר אינטרנט בסדר כזה.
אוקיי, ומה, כלומר, נגיד כמה פעמים בשבוע יצא לך כן לדבר, נגיד בטלפון או בסקייפ עם אנשים משם?
אז יש לנו סטנדאפ יומי שמתבצע בסקייפ. במידה ואתה לא יכול להגיע אליו, זה מספיק שתשלח את העדכון שלך במייל. אז ככה יוצא שבערך 3-4 פעמים בשבוע יוצא לי לדבר.
באיזה שעה זה יוצא בשבילך?
טלפונית. אצלי זה 8:30 בערב.
שעה קשה לילדים.
כן, אבל עוד פעם, אתה יודע, אף אחד לא יושב עם אקדח ואומר לך תהיה 8:30. אם אתה רואה שאתה לא מספיק, אתה שולח עדכון במייל וזה מספיק בדרך כלל.
כן, אבל העניין הוא שהרבה פעמים כשעושים במיוחד סטנדאפ מיטינג ורוצים להתעדכן ורוצים לשאול שאלות, בשלב מסוים אם אתה לא נוכח מספיק פעמים, אז אתה יודע, אם אתה לא שם, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. זה קצת יותר בעייתי.
אני אגיד לך איך אנחנו פתרנו את זה. בעצם אנחנו פתרנו את זה בצורה שיש לנו צ'אט שבו כולם ברגע שהם עובדים הם נמצאים שם, והצ'אט הזה, אתה יודע, בדרך כלל בימי שישי אנחנו עושים ישיבה של כל המפתחים לתכנן את הספרינט הבא, אנחנו בטח תכף גם ניכנס לזה, ותמיד בספרינט אנחנו אומרים מה היה טוב ומה לא היה טוב, דבר אחד שהלך טוב ודבר אחד שלא, וההטמעה של הצ'אט הזה תמיד עולה כדבר טוב. והסיבה לזה היא כי אתה ממש מרגיש שאתה נמצא באותו מקום. אני מדבר איתך אפילו על, אנשים תמיד שואלים, איך אתם עושים brainstorming, איך אתם מדברים על רעיונות בין המפתחים, איך להצמיע משהו, אולי קבצים שחשובים תוך כדי שאני מפתח. אז אנחנו עושים את הכל בצ'אט. הסיבה שאנחנו עושים את הכל בצ'אט זה כי בתכנת מחר אנחנו נגנוב את רן, ורן יכול לבוא ולהיכנס, ולראות היסטוריה חודש אחורה, למה החלטנו את מה שהחלטנו, ולמה התמנו את מה שהתמנו. כאשר אתה עושה את זה בשיחות, זה מידע שהולך לאיבוד. ואז אתה צריך להפריע עוד פעם לבן אדם, בשביל לשאול אותו למה הוא החליט מה שהוא החליט.
אוקיי, וכמובן שאתה אומר צ'אט, אתה מקבל לצ'אט טקסטואלי, כמו IRC.
טקסטואלי כמובן. דרך אגב, אנחנו משתמשים בקמפפייר.
אוקיי.
ואנחנו משתמשים באפליקציה של למק, שבעצם יושבת, לא צריך להיות פתוח דפדפן שתהיה בצ'אט.
כן, אוקיי. בזמן האחרון שיחקתי עם hold.com, מכיר אותם?
כן.
זהו, אני מניח שהם נותנים חוויה דומה.
זה ממש כמו קמפפייר, רן.
כן, כן. בדרך כלל כולם דומים. הסיבה שאנחנו בחרנו בקמפפייר זה כי יש להם API מאוד מאוד נוח לעבודה עם הצ'אטבוט שלנו.
אוקיי, אז בעצם המצגת שאנחנו נשים אליה לינק גם בשואו נוטס, אתה מדבר על המתודולוגיה של עבודה, ואחד הדברים שאתה מזכיר באמת זה צ'אט. דבר נוסף שאתה מזכיר זה הבוט שלכם, שתכף יהיה לי מאוד מעניין לשמוע אותו עליו. קוד ריוויוז, ועל זה שהכל הוא אסינכרוני.
נכון.
ומה עוד יש פה? ואיך עושים דיפלוי?
כן, נדבר גם קצת על TDD, ושאין QA, ואין מוקאפים, ואין בדיקות של AI, כל מיני דברים שקשה לפספס במצגת, אבל...
כן, אז בוא נתחיל בבוט. מי זה הבוט הזה? מי כתב אותו ומה הוא יודע לעשות?
אוקיי, אז הבוט הזה נקרא ג'י בוט, זה השם שלו. הוא הגיע במקום מגיט-האב,
אוקיי.
כלומר, הם אלה שכתבו את הבסיס שלו, אבל הבסיס יובות, שלו הוא בעצם...
יובוט, קראו לו, נכון?
כן, הם קראו לו יובוט. הבסיס שלו הוא עירום. בעצם כל מה שהוא יודע בבסיס שלו זה לתקשר עם קמפ פייר ולהיות איידל בתוך צ'אט. ובעצם יש לו הוקים מאוד מאוד ברורים ב-Node.js, ואנחנו כתבנו לו מלא מלא תוספים, אוקיי? זה אחד דוגמה למה הוא יודע לעשות. אז אחד, הוא יודע לעשות דיפלוי, ומי שראה את מספר השרתים שלנו, בטח זה די מהרמם אותו. הוא יודע לעשות דיפלוי לכל אחד מהשרתים.
מה המספר? אם כבר הזכרת, מה המספר?
יש לנו רצים בדרך כלל באזור בין 50 ל-100 שרתים.
50 ל-100, אוקיי. על אמזון?
על אמזון.
אוקיי.
והוא עושה את זה בעצם בצורה של רולינג דיפלוי, ככה שאין גם דאונטיים ביוזרים. יודע לנקות קש, יודע לנקות ה-CDN'ים, בעצם די מוצר די חכם. אז כמו שאמרתי, יודע לעשות דיפלוי, יודע להריץ טסטים ב-CI, הוא יודע להגיד לך כמה בגים כרגע פתוחים, יודע להגיד לך כמה משימות כרגע פתוחות, כמה יוזרים נרשמו היום. בעצם אתה יכול לשאול אותו כמעט כל שאלה שנוגעת למוצר והוא יענה לך.
וגם שאלה שתעלה לך מחר ויננה עד עכשיו, מישהו יכתוב לבוט?
בדיוק. אז בדיוק, אז למשל יש לנו בחור בשם אימון בצוות, שהוא בחור נורא מצחיק, ואתה יכול להגיד לרובוט שיגיד לך משפט אחד שאימון אמר, והוא יגיד לך מה אימון אמר. אז יש לנו כמובן כאלה, כל מיני דברים שלפעמים מתכנת, פתאום הוא לא מרוכז ובא לו לעשות משהו שעושה לו, שנושא לו השראה, אז הוא כותב איזה סקריפט מצחיק לרובוט שאתה יודע, שם שפם על כל תמונה שעושים לפייסט לתוך הבוט, כאילו לתוך הצ'אט. אז כמובן שרוב הדברים שאנחנו עושים הם דברים שהם משמעותיים, אבל יש גם לפעמים דברים שאנחנו סתם משתעשעים עם הרובוט שלנו.
כן, אז בעצם, והרובוט הזה גם נמצא בצ'אט רום ומתקשרים איתו בטקסט רגיל.
נכון.
למשל, צ'ארלט אומר לו ג'יבוט דיפלוי או משהו כזה ו...
כן, אתה אומר לו ג'יבוט דיפלוי טו פרודקשן, והוא אומר לך, קודם כל הוא מאשר לך שהוא קיבל, אז הוא אומר לך דיפלוי טו פרודקשן, הוא אומר לך שהוא התחיל, הוא אומר לך על איזה שרתים הוא... בעצם הוא נותן לך, אתה יודע, נותן לך אינפוט, נותן לך אוטפוט על מה הוא עושה כרגע ומתי הוא סיים את זה.
כן. נחמד, ואמרנו שזה משהו שכתבו בגיטהאב, במקור קראו לו יובוט בגיטהאב, זה נכתב בפלטפורמה עצמה ב-Node.js, ויש לו פשוט בארכיטקטורה של פלאגינים. פלאגינים שכותבים בג'אווה סקריפט או בקופי סקריפט ו...
בקופי סקריפט, אתה יכול גם כמובן לכתוב בג'אווה סקריפט, וזה מאוד מאוד נוח. זה פשוט אדיר. העניין הוא שהוא גם יושב באיידל, בצ'אט, אז למשל, אתה יודע, אם אתה כותב שיפי, אז הוא נותן לך, אתה יודע, תמונה מצחיקה כזה של אונייה עם סנאי עליה. אז כל מיני דברים כאלה, אז הוא גם יודע להאזין... כלומר, הוא יודע לקבל פניות, להגיד לו, ג'י-בוט, תעשה משהו, הוא יודע גם להזין למה שאתה אומר, ולהגיב לפי זה, כלומר, יודע, כל מיני כאלה. אתה יכול לחשוב על שיבושים בעיקר מצחיקים לזה.
רן, אתה מכיר את הבוט ש...
כן.
את ה-IM-בוט שכתבו בהקאטון באוטבריין?
כן, כן, אני מכיר. אז בקונספט זה קצת מזכיר, ובדיוק אחרי שאירן כתב את זה, אמרתי לו, תשמע, תסתכל על יובוט, הוא אומר, כן, וואי, מגניב. אז כן, יש איזשהו קונספט כזה דומה באוטברין, אבל אני חושב שהוא יודע לעשות קצת פחות דברים, הוא לא יודע לצייר חתולים וכאלה.
הוא יודע לעשות הרבה פחות דברים, אבל לפחות אני משתמש בו בשביל לקבל מידע מדוחות ודברים כאלה דרך הטלפון.
אבל זה ב-IM גם כן, זאת אומרת, זה לא בצ'אט. אני חושב שיש משהו יפה במה שאבי אומר, שזה הכל ימצא בצ'אט ולכל יש טרנסקריפט, ואם אתה רוצה לחזור אחור שלושה ימים ולראות איך עשו X או מי אמר למי מה, אז זה מאוד נחמד, כי אתה תמיד יכול לעשות את זה.
לגוגל צ'אט יש אחלה טרנסקריפט.
כן, אבל זה אחד על אחד. כלומר, אם יבוא עובד חדש או שיבוא מישהו שלא היה בשיחה, הוא לא יוכל לראות את זה. זה כמובן, אתה יכול לעזור לו, ואתה יודע, ולעשות copy-paste ולשלוח לו, אבל זה לא אותו דבר. כלומר, הוא לא יכול להיות עצמאי בשטח ללכת ולראות מה היה שם.
יש יתרון נוסף של קמפ-פייר, זה ש... בטח יש את זה בצ'אטים אחרים, זה שאתה תמיד יכול ללחוץ על מי נמצא בחדר, ולדעת מי זמין לך ומי עובד ומי כרגע...
כן.
אבל מי כרגע כותב קוד.
אז אני מניח, אבי, שלמפתחים זה אולי נוח, אבל אתה יודע, אני מכיר אנשים בעיקר, אתה יודע, אני יוצא לכימוש אנשי ביזנס ואנשי מוצר, שלא בא להם לכתוב צ'אט קול, הם אוהבים לדבר בטלפון, הם אוהבים את האינטראקציות אחד על אחד, את ה, אתה יודע, ללכת לשתות, ללכת לקודר ולדבר. איך עושים את זה דרך הצ'אט רום?
זה דברים שכשאתה רחוק אתה קצת מפספס את כל השיחות כולה. אתה יודע, אי אפשר להכחיש. בפרט כל, אתה יודע, שכולם הולכים לאכול ארוחת צהריים, אז אני לא יכול ללכת איתם. אז אתה מפספס את הסושיאל של בין לבין. אבל בעיקרון, האנשי פרודקט שלנו, שזה CEO, CTO ופרודקט, ופרודקט מנג'ר, משתדלים לא לדבר איתנו במהלך שבוע. אלא אם כן זה באג שהוא P0, וגם אז הם שולחים מייל למייל מיוחד, ולא אתה יודע, איזה רשימת תפוצה שאתה אף פעם לא פותח את המייל שלה. בעיקרון אנחנו עובדים משבוע לשבוע, ואתה יודע, מתכנת או מהנדס או איך שתרצה לקרוא לזה, לא ממש מסתכל מעבר לשבוע הזה, כי זה הורג לו את הפרודוקטיביות.
אוקיי, והשאלה האם היה לכם איזשהו קושי, נגיד, להטמיע את תרבות העבודה הזאת? האם, נגיד, היו מקרים שלך או של אחרים שאמרו, וואי, נמאס לי להקליט כל היום בצ'אט, אני חייב ללכת ולדבר, אני, נגיד, רוצה לעשות דיזיין לטבלה חדשה בדאטאבייס, אני לא יכול לעשות את זה בצ'אט, אני חייב לשבת, ללכת לקחת לוח ולשבת עם מישהו ולדבר איתו. עד כמה קורה לכם?
לא היה לנו כזה, אנחנו עובדים עם הצ'אט מעל חצי שנה. לי עוד לא היה מקרה כזה שאתה יודע, ישבתי ושהרגשתי צורך לבוא ולשבת ולדבר עם מישהו. במידה ויש, אנחנו, יש לנו תרבות מאוד מאוד פתוחה ל-pair programming ול-extreme programming, אז אתה יודע, איתי עושים את זה בסקייפ, אבל עם כל אחד אחר עושים את זה איתו. אתה יכול לעשות את זה, אבל לתאם את זה, לתאם את זה בצ'אט. ואני אומר לך שאם שניים יושבים אחד ליד השני, שולחן אחד ליד השני, הם ידברו בצ'אט ולא, אתה יודע, יבואו ויתפחו לך על הכתף ויגידו לך, בוא רגע, צריך אותך למשהו.
כן. אוקיי. אז באמת, ציינת שחלק מהיתרונות של זה, זה שהעבודה יכולה להיות כולה אסינכרונית, שאם מישהו נמצא באיזשהו, אתה יודע, באיזשהו זון של ריכוז, אז הוא לא יצא משם, אלא אם כן הוא רצה לצאת משם. אין פגישות, אבל אתה אומר לגבי אין פגישות, יש פגישה, רק שיש פגישה אחת ביום. נכון?
יש איזה סטנדאפ ביום, הוא מוגבל ל-10 דקות. אם לא סיימנו תוך 10 דקות, אנחנו משתדלים לעשות בריק, כי אחרת אתה יודע, זה יכול להימשך שעות. ויש ישיבה אחת ביום שישי, שבעצם בישיבה הזו מתכננים ספרינט הבא. ויש ישיבה נוספת ביום שני, שזה בעצם ישיבה All Hands, שבה בעצם מדברים על ביזנס, מה היעדים שלנו בתחילת שנה, איך אנחנו מתקדמים לעמוד ביעדים האלה. אם יש איזה דמו מאוד מאוד עסיסי, אז אנחנו עושים אותו, אבל הפגישות מוגבלות. הפגישת All Hands מוגבלת לחצי שעה, ופגישת מתכנתים מוגבלת לשעה.
אוקיי, אז עכשיו נגיד אני רציתי לעשות קומית, אז מה הפלואו? סיימתי לפתח את הפיצ'ר, מה עושים עכשיו?
אז קודם כל משהו מאוד חשוב, אף אחד לא עושה קומית ופוש למאסטר. כאילו מאסטר הוא, אתה יודע, אלא לראותו בלבד, כמו נראות חנוכה. אז בעצם אתה עובד על אחד מארבעה ברנצ'ים, או שאתה עובד על פיצ'ר, או שאתה עובד על באג, או על הוט פיקס, או על מיסלניוס כזה, אתה יודע, כל מיני דברים שהם לא פה ולא פה. וברגע שסיימת, אתה עושה פוש לברנד שלך, ועושה פול ריקווסט למאסטר.
אוקיי, אז יש כאלה שבשבילם כל מה שאמרת עכשיו זה סינית, אז בוא נזכיר שמדובר בגיט ובגיט-האב. פול ריקווסט זה כמו פאץ' לנגיד בסאב ורז'ן, למי שבא מהטרמינולוגיה הזו, כלומר, עשית קומיט לקוד, ואתה עכשיו רוצה שמישהו יעשה לו מרג' למאסטר, או בשפת הסאב ורז'ן זה לטרנק. ואתה אומר שכל אחד עובד לא, רגע, אמרת שכל אחד עובד בברנץ' משלו, או שעובדים על...
כל אחד עובד על ברנץ' משלו. בעצם הברנץ' שלך הוא פיצ'ר, והשם של הפיצ'ר שאתה עובד עליו. באג והשם של הבאג שאתה עובד עליו, הוטפיקס והשם של ההוטפיקס שאתה עובד עליו. ההבדל בין הוטפיקס לבאג זה שהוטפיקס זה משהו שכרגע בפרודקשן, וברגע שהוא נכנס למאסטר צריך לעשות דיפלוי. או שאתה עובד על דברים שהם קסטום, ואז אתה עובד על ברנד שהוא היוזר ניים שלך. ברגע שסיימת אתה פותח פול ריקווסט, שזה בעצם בקשה להיכנס בדלתות הקדושות של מאסטר. והפול ריקווסט הזה בעצם הוא אונליין. אתה רואה דיף אונליין, ואתה יכול להגיב שורה שורה, בעצם כל אחד יכול להגיב שורה שורה על מה שקורה, ולעשות פול ריקווסט למאסטר.
ומי בסופו של דבר לוחץ על הכפתור? מי עושה את המרג'?
כל אחד אחר חוץ ממך.
אוקיי, והוא צריך כאילו נגיד לחכות לאינפוט מאחרים, או שמתי שנראה לו שזה בסדר, הוא עושה את
זה? אם הוא חושב שזה בסדר בפעם הראשונה, הוא יכול לעשות את זה בפעם הראשונה. בדרך כלל דברים עוברים ריוויו של שניים או שלושה. אתה יודע, בגלל שאנחנו עובדים אסינכרונית, אז מה שקורה זה שאין שום דחיפות למשהו להיכנס למאסטר. אתה בדרך כלל כזה, סיימתי משהו, אנחנו חייבים לעשות איזה דיפלוי. לא יקרה שום דברים, זה יקרה מחר. עם הפיצ'ר הזה ישוחרר מחר. אז בגדול אנחנו אומרים שניים או שלושה, לפעמים זה ארבעה, אבל אם אתה מרגיש מספיק בטוח, אתה יכול לעשות גם פול ריקווסט
לעצמך. אוקיי,
וקוד? קוד שנכנס למאסטר גם עובר דיפלוי והוא זמין בפרודקשן מאותו רגע?
קוד שנכנס למאסטר עובר דבר ראשון טסט ב-CI.
ברור.
ברגע שהוא ירוק, הוא יכול להיכנס למאסטר. בגדול מאסטר...
השאלה היא יותר, ברגע שהם עובדים בצורה כזאת, האם אתם עובדים הרבה עם פיצ'ר פלגס או שלא?
תסביר את הכוונה שלך.
קוד שכרגע נמצא בפרודקשן הוא קוד זמין ללקוחות, או שהוא רק דיפלויד ואפשר לראות אותו רק בסנריו מסוים או לעשות עליו?
זה מאוד תלוי. לפעמים אנחנו חושפים פיצ'ר רק למספר אנשים, לפעמים זה מבוסס על רולים, לפעמים זה מבוסס על סטטיסטיקות, אבל בדרך כלל ברגע שמשהו נכנס למאסטר הוא לכל המשתמשים.
אוקיי.
ואם נגיד אני רוצה לעשות ניסויים או דברים כאלה, אז זה גם הולך ממאסטר?
לא, במידה ואתה רוצה לעשות ניסויים, אז אתה עושה דיפלוי לברנד שלך לשרת דב, okay. או לסטייג'ינג, ועל זה אתה עושה ניסויים.
והוא יכול לקבל תנועה חיה?
יכול לקבל תנועה חיה, אם אתה רוצה לעשות ניסויים על פרודקשן, אתה יכול לעשות דיפלוי לסאבסט של שרתים.
אוקיי. אז תגיד, הגדרת ספרינטים של שבוע ושאתם מתכננים כל... מה בעצם המשמעות של ספרינט?
ספרינט זה שבוע. בעצם אנחנו עובדים בספרינטים של שבוע, כאשר ספרינט מוגדר כשבוע, הוא מוגדר כסדר של עבודה מאוד מאוד מצומצם של מה שאתה צריך להספיק השבוע.
אבל זה, אין שום קשר בין זה לבין דברים שיהיו דיפלויד או...
לא, אין קשר
בין דברים. דברים שיהיו... הבנתי. לא. זאת אומרת, הרליס סקדג'ול הוא לא קשור לספרינטים.
רליס עושה כל יום.
אוקיי.
אנחנו עושים דיפלוי לפרודקשן, בימים נדירים אנחנו עושים לפרודקשן פעם אחת, וברוב הימים אנחנו עושים בין 5 ל-10.
אוקיי.
אוקיי. איך אתם עושים דיפלוימנט באמת?
סליחה?
איך אתם עושים דיפלוימנט? באיזה אתם משתמשים בכלים מוכרים?
הבוט שלנו עושה דיפלוימנט.
כן, ואיך הוא עושה את זה?
אנחנו משתמשים, בעצם הבוט מוריד פקודה ל-CI. ה-CI משתמש בקפיסטרנו.
אוקיי.
עושה SSH לשרתים, אתה יודע, עושה גיט פול, ריסטאר. קפיסטרנו זה כלי מאוד מאוד מוכר בעולם הרובי והריילס, דיפלוימנט.
והצורת הדיפלוי, אני חוזר לאיזשהו פרד שהיה באיזשהו מיילינג ליסט, נראה לי רן, גם אני וגם אתה עליו, צורת הדיפלוי בקלאוד היא AMI, כאילו בונים AMI שלם ומחליפים אותו, או שעושים דיפלוי רק לחלקי קוד? או...
בעצם הדיפלוי שלנו מאוד מבוסס על גיט. כלומר, כל מה שהדיפלוימנט עושה בגדול מאחורי הקלעים זה לעשות גיט פול ומרג' ומרג' לקורנט, כלומר, קורנט זה התקיעה שרצה עכשיו. אז בגדול מה שקורה זה שכל שרת מחזיק 10 גרסאות אחרונות עם טיימסטמפ, ותמיד יכול לעשות רולבק לגרסה אחורה. AMI אנחנו עושים רק כשאנחנו משנים קונפיגורציה של שרת, לא כשאנחנו עושים דיפלוי של פול.
ושם, ואת זה אתם עושים עם שף או... בעצם לא צריך שף.
כרגע אנחנו עובדים רק עם הקלאוד, עם ה-UI של אמזון. אנחנו כן מסתכלים על פתרונות כמו שף לניהול של קונפיגורציות שרתים, אבל כרגע אנחנו עוד לא שם, כי יש לנו, אתה יודע, 2 או 3 קונפיגורציות שונות, אז אתה יודע, לא כזה בעייתי לנהל את זה.
כן.
בגלל שאנחנו עובדים באמזון, אז הקש שלנו זה מנוהל באמזון, הדאטאבייס שלנו זה מנוהל באמזון, אז אתה יודע, הדבר היחיד שאנחנו מערכים באמת באמת בעצמנו זה שרתי אפליקציות וורקרים.
דאטאבייס זה MySQL המנוהל באמזון?
ששכחתי
כבר, RDF. יש עוד משהו אחד שלא ברור לי, אבי. אז נגיד כתבתי פיצ'ר ושמתי אותו בברנץ' ופתחתי פול ריקווסט ואז מישהו עשה מרג'. עכשיו אני צריך לחכות שיעשו מרג' כדי לעשות דיפלוי, נכון?
נכון.
אוקיי, אז כמה זמן בדרך כלל עובר מהרגע שעשיתי קומיט עד הרגע שבו אני כבר יכול לעשות דיפלוי?
אם זה נעשה, בדרך כלל באותו יום. אלא אם כן זה פיצ'ר מאוד מאוד בעייתי, או שמישהו החליט שאין לו מספיק טסטים.
Okay.
או שהוא לא מספיק כפוי לצאת לפרודקשן. בדרך כלל זה באותו יום או יום אחרי לכל היותר.
אוקיי, ואני מניח שאם אתה כותב רייס, אז מי שבדרך כלל עשה לך ריוויו זה לא מפתח אייפון, זה מפתח אחר ברייס. זה נכון?
הצוותים שלנו מחולקים ל-70-30 אחוז. כאשר הצוותים עובדים בנפרד לגמרי, הצוות שעובד על האייפון לא עובד על האתר.
אוקיי, אז איזה סוגי צוותים יש?
רק מובייל וווב.
אוקיי, אתה קצת נקטרת שם, אז תגיד שוב, אז איזה סוגי צוותים יש? דיברת על...
יש, אין בעיה, יש שני סוגי צוותים. אחד זה מובייל, שעובדים על האפליקציית אייפון שלנו. אפליקציית אייפון, API וכל מה שקשור בכך. וצוות ווב, שבעצם עושה את כל מה שאתה רואה מול העיניים.
אוקיי, אז לשני הצוותים למעשה יש נגיעה בבקאנד, אני מבין.
כן.
אוקיי.
אבל הבקאנד שלנו בעצם מחולק ל-API ול-Web, אז בדרך כלל מי שעומד על האתר לא יעבוד על API.
דרך אגב, אפליקציית אייפון היא אפליקציית נייטיב?
נייטיב.
ויש לכם גם אנדרואיד?
לא.
אוקיי. טוב, מעניין.
לא נפתח דיון על אנדרואיד ואייפון.
לא, לא. זה לא מספיק. טוב, הזכרת פה גם איזשהו משהו על מוניטורינג, אז תגיד איך זה משתלב בכל הפלואו? האם גם פה יש איזושהי אוטומציה?
כן, אז מוניטורינג בעצם הוא מחולק לשניים, או אפילו לשלושה. אז יש לנו את המוניטורינג הבנאלי של פרפורמנט, אתה יודע, של כמה מיליסקנד לוקח זמן תגובה בשרת וכמה שניות לוקח זמן תגובה בלקוח. אנחנו מנטרים את גם זמן תגובה בשרת וגם זמן תגובה בלקוח. יש לנו מוניטורינג נוסף שאומר מה נפל ומה למעלה. כלומר, אם משהו נפל, שרת נפל, שרת, אתה יודע, מעל 85% זיכרון או משהו כזה. ויש לנו מוניטורינג נוסף שמבוסס על סטטיסטיקות.
אוקיי,
אז בעצם אנחנו מנטרים את...
אז מה קורה, נגיד, כאילו, יש לכם איזושהי אוטומציה לסיפור הזה? כלומר, אם המספר יורד מתחת לאיזשהו רף, קורה משהו?
כן, כן. אז יש לנו בעצם אלארם שמוגדרים על כל דבר. כאשר לפי הסיביריטי מוגדר מה האלארם הזה עושה, ובעצם הולך ממייל עד לטלפון לבית לפי סיביריטי. ובעצם ככה אנחנו עושים את זה, אנחנו משתמשים בפינגדום ובפייג'ר דוטי, שזה שני שירותים חיצוניים, אתה יודע, סופטוור איזה סרוויס כזה, שנותנים לך את האפשרות להתקשר לבית ולעשות אס-אמסים.
אוקיי.
אז עכשיו, ברגע שאנחנו עושים דיפלוי, הדבר הזה נרשם, ובמידה ואחרי דיפלוי היה שינוי לרעה של יותר מ-15 מיליסקנד לזמן השבת, אנחנו מקבלים אלארם, במידה והיה יותר מ-75 מיליסקנד, אנחנו עושים רולבק. כמובן שכל המספרים האלה הם מספרים קונפיגורבילים שאתה יכול לשנות אותם. אנחנו עושים המון המון מוניטורינג על רמה של סטטיסטיקה. כלומר, לצורך העניין, אם אנחנו יודעים שאנחנו מייבים 5 צ'קינים בשנייה, ואחרי דיפלוי פתאום אנחנו מייבים 3 בשנייה, אז משהו לא עובד מספיק מהר. אז אנחנו מנטרים גם את זה. כלומר, לא רק זמן תגובה ב-request response הקלאסי של הווב, אלא גם ברמת כמה חלקי קוד מסוימים עובדים מהר או לאט. עוד דבר, האמת היא שלא הזכרתי של מוניטורינג, זה שאנחנו עושים גם קרולינג באתר שלנו, ובמידה ומצאנו CSS שבור או JavaScript שבור, אנחנו שולחים מייל כדי לבדוק למה זה, ואולי נקוד קש בפידיאל.
אוקיי. באיזה פתרון מוניטורינג אתם משתמשים?
אנחנו משתמשים בניו רליק לבדיקה של פרפורמנס. כל השאר זה קסטום מייל.
פשוט משהו שתפור לתוך האפליקציית רליק שלכם?
או באפליקציית רליק שלנו או באפליקציית Node.js. למשל, הקולר שלנו כתוב בנוד.
אוקיי. טוב, עברנו הרבה מאוד אינפורמציה. אורי, יש לך עוד משהו להוסיף?
לא.
לי יש משהו להוסיף.
כן.
זה חשוב להבין מה שאנחנו מדברים עליו, זה לא בגלל שגוגלבוט היא חברה מיוחדת. וזה לא היה ככה מההתחלה. כלומר, זה משהו שגם חברה יכולה לשנות, לעשות ממש שינוי כיוון ולהגיד אנחנו עובדים עכשיו ככה. כי אחרת זה לא עובד. הדרך היחידה לגדול באמת בצורה חלקה היא שתהיה לך תרבות מאוד מאוד מוגדרת של איך מפתחים עובדים ואיך עושים שיפינג למוצרים. אתה יודע, למשל עד לפני שהתמלנו את הכל שלו, זה היה דדליינים ומיילסטון, זה בעצם דברים שכמעט ואין עכשיו, כלומר אין דדליין ואין מיילסטון ואין כל מיני דברים כאלה, יש פשוט תרבות של לעשות שיפ כמה שיותר מהר לכל מיני דברים.
היה איזשהו משהו שעשה איזה טריגר דרך אגב, אבי, שבעקבותה החלטתם קצת לשנות את הכיוון של העבודה?
כן, היה לנו שבוע אחד שהיה לנו 85% אפטה.
טוב, כל חברה צריכה איזושהי טראומה כדי להתבגר.
כן, אתה יודע, אני יכול להיות יפה נפש ולהגיד לך שהחלטנו את זה, אתה יודע, בצורה, כאילו בלי טראומה ומשהו כזה, אבל היה לנו 85% אפטיים, שאתה יודע, במושגים שלנו זה כאילו היסטריה מוחלטת.
אוקיי, ומה, ואז בוקר אחרי זה התעוררתם ואמרתם, אוקיי, אנחנו צריכים לכתוב בוט, אוקיי, אנחנו צריכים לעבוד ב... כלומר, איך...
לא, בוקר אחרי זה התעוררנו ואמרנו, אנחנו צריכים להתחיל לכתוב טסטים.
אוקיי.
עד אז לא כתבו טסטים, כשאני הגעתי לחברה לא היה אפילו טסט אחד שכתוב. בוקר אחר כך התעוררנו ואמרנו, אנחנו צריכים להתחיל לכתוב טסטים. אחר כך התחלנו להבין שכשאנחנו תלים, אתה יודע, גדלנו משלושה להפטרה. אמרנו שאנחנו גדלים, זה לא יעבוד יותר הצעקות האלה במשרד, או בוא תעזור לי ובוא אני אעזור לך. ואז התמנו את הצ'אט. כלומר, דברים שגדלנו והבנו עם הזמן, ואנחנו היום מרגישים מאוד 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 נעים עם מה שיש לנו. ואני אתן לך דוגמה, לפני שעשיתי את המצגת, כתבתי בצ'אט שאני הולך לעשות מצגת ועל מה כדאי לי לדבר. וכולם אמרו את אותו דבר, אתה יודע, כלומר, כולם מרגישים שזה משהו מיוחד וזה משהו שמאוד נוח להם איתו, וזה משהו שכדאי להצמיע גם בחברות אחרות. חשוב להבין שזה לא משהו שאנחנו מיוחדים, או שיש לנו מהנדסים מיוחדים או משהו כזה. אתה יודע, עם כל מה שכולם אומרים תמיד שיש להם את הכוח האדם הכי טוב בעולם, זה פשוט עניין של תרבות שהחלטנו להצמיע ופשוט עשינו את זה.
אז קודם כל, סחר על הצניעות, אני עדיין חושב שצריך סוג של מיוחדות כדי לעשות כל שינוי, מה גם ששינוי שהוא קצת פחות קונבנציונלי, אבל נכון שאתה יודע, לא צריך סופר פאוורס בשביל זה. זה אני חושב שאני יכול להסכים.
הדבר הכי מעניין כשאתה מדבר על הדברים האלה עם אנשים אחרים זה שהם ישרו ממך, אצלנו זה לא יעבוד.
כן. כן, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, וזה חסם פסיכולוגי נוראי, אבל זה פשוט עובד.
אבל יש איזה
פתרון. התשובה שאני הכי, השאלה שאני הכי, ששואלים אותי הכי הרבה, זה אם הם דדליינים, איך אתה יודע מתי אתה צריך לעשות משהו, וזה משהו, ואני תמיד עונה תשובה שהיא כאילו נשמעת קלצנית, אבל ברגע שאתה עובד לך שבועיים, זה נורא נורא ברור לך מה אתה צריך לעשות. תחשוב על זה, אתם יודעים, שניכם מהנדסים ושניכם מנהלים מהנדסים ויש לכם צוות, אנשים יודעים מה הם צריכים לעשות. אני לא יודע אם מותר לקלל או לא, אבל כאילו אתה לא צריך, אתה יודע, בוא נגיד את זה בלשון הדין, אתה לא צריך לבלבל למהנדס את המוח בשביל שהוא ידע מה הוא צריך לעשות. אתה לא צריך לשבת איתו ולהגיד לו הנה מוקאפ והנה PSD והנה מה שהמעצב עשה וללעוס לו בשביל שהוא ידע מה הוא צריך לעשות. מהנדסים יודעים מה הם צריכים לעשות. כל עוד תצא להם מהדרך, הם יעשו את זה כנראה יותר טוב ממה שחשבת שהם יודעים מה
צריך. כן.
כן, קודם כל אני מסכים ב-100% עם מה שאתה אומר. והייתי אומר אפילו יותר מזה, אתה יודע מה, גם אם יש 5% שלא ידעו מה לעשות, אז אני לא רוצה לעבוד איתם. אני רוצה לעבוד עם ה-95% שכן יודעים מה לעשות.
הם נפלטים החוצה. כלומר, גם אצלנו היו אנשים שאתה יודע, היו מתחילתה של החברה והם נפלטו החוצה. אני יכול להגיד לך שהיה לנו מהנדס שפשוט לא יכל לעמוד בלחץ של דיפלוי כל יום. הוא פשוט, אתה יודע, הוא לא עמד בלחץ, הוא כאילו כל הזמן רצה שהקוד שלו יהיה פרפקט. והדבר שאני תמיד, אתה יודע, אומר למפתחים האחרים, זה שמתישהו אתה תפיל את פרודקשן. כאילו, אתה יודע, מתישהו אתה תכתוב קוד שיעשה איזה ריקורטר, אתה תפיל את פרודקשן לחמש דקות, וכאילו, אתה יודע, תעבור את זה, פופ יור צ'רי ותתקדם הלאה. כאילו, זה לא צריך להיות בראש
מעייניך
כל הזמן.
אז יש לנו פה את ההקבלה בין המיקרו למקרו, אז כל מהנדס צריך לעבור את הזובור הזה של הפלת את האתר, עכשיו תתגבר על זה ובוא תתחיל לעבוד כמו בן אדם, וגם כל חברה צריכה לעבור את הזובור הזה של יש לכם 15% דאונטיים, אוקיי, תצאו מזה, זה לא סוף העולם, אבל בואו עכשיו תתחילו לעבוד כמו שצריך.
רן, אבל זה מאוד קשור למה גיבוי נכון של ההנהלה לדברים האלה. כי אם ההנהלה חיה באשליה שפרודקשן יהיה, אם, ככל שיעשו את הדברים סגור ומעודק ומסורק היטב, אז לא יהיה דאונטיים בפרודקשן, אז גם שום דבר לא יתקדם. המוצר לא יתקדם, כי כל הזמן דואגים לאיך אנחנו לא נפיל את פרודקשן. ומצד שני, עדיין פרודקשן ייפול. זה לא ממש משנה.
זה לא יעזור, מתישהו, מישהו, איכשהו יפיל את פרודקשן. אני גם יכול, אבל אני רוצה רגע להגיד, אתם יודעים, בדרך כלל אפשר לדבר על תרבות כמה שרוצים. אני רוצה להגיד לכם שארבעה שבועות אחרונים יש 100% אפטיים, 100%, או אתה יודע, 100-0-0, ולא 99-99 וכל מיני מספרים כאלה. אנחנו ירדנו בזמני תגובה בתצ'רת, כלומר, לפני בערך חודשיים, היינו באזור 450 מיליסקנד, אז אנחנו באזור 180, ואנחנו עדיין יודעים לאן להתקדם, ולא עשינו פיצ'ר פריז, לא עצרנו פיתוחים, לא הפסקנו לגדול, ולא עבדנו עד שתיים בלילה.
אז קודם
כל, אני אגיד לך משהו שקרה בצורה כבייט פרודקט של הדבר הזה. אתם גם למדתם לכתוב את הארכיטקטורה שלכם בצורה שהיא יותר רובסטית ושהיא יכולה לסבול נפילות, ולא להוריד את האפטיים ולא להוריד את הריספונס טיים, נכון?
נכון, בוודאי, אבל אני אומר שאת כל זה עשינו, אתה יודע, בגלל שפיתחנו תרבות שאומרת ש, אתה יודע, מהנדס יכול להחליט שהוא משפר עכשיו משהו, והוא לא תמיד, אתה יודע, באיזשהו דדליין, כי זה מה שדדליינים עושים לך, אז אתה יודע, התחלנו לראות דברים של שיפור טבעי שלא התכוונו בכלל לשפר אותם ולעבוד עליהם.
נכון.
הבוט שלנו זה דוגמה קלאסית, המוניטורינג ב-Node.js, build radiator, אתה יודע, שיש כזה ירוק או אדום על מסך גדול במשרד. לכל מיני דברים שהם אפילו לא היו בסדר עבודה של מתכנתים, אבל בגלל שאין לך דדליינים ואין לך, אתה יודע, נושן כזה של לחץ כל הזמן מעליך, ואנשים שיושבים עליך, אז אתה גם עושה שיפינג למוצר שלך, אתה גם עושה שיפינג למוצרים אחרים, ואתה גם הולך הביתה בשש.
ואני יכול להגיד לך שזה מדהים מה, כשאוטברן עברה ל-Continuous Deployment, פתאום מרכבת הרים כזאת שעולה ויורדת של לחץ, פתאום המערכת נכנסה למין steady state כזה של הולכים הביתה מתי שהולכים הביתה, ולא, אתה לא מחרבן לעצמך את החיים שלושה שבועות בחודש, כי שבוע לפני הרליס ואז שבועיים לתקן את הרליס. אלה פשוט דברים קורים כל הזמן בווליום קטן, בווליום נמוך.
נכון. תשמע, שאומרים לך לאיזה פיצ'ר מפלצתי שאתה צריך להכין אותו ב-15 למרץ, ואתה יודע, אתה יושב ותכנת, ובסוף הוא מתחיל לעבוד ב-13, כי הוא עד ה-13 בכלל לא מעכל שהוא צריך לעבוד על זה. ועובד על זה יומיים, ומעלה משהו שהוא חצי אפוי, ואז לחץ, כי כאילו, זה כבר היה צריך להיות פוחה. וכשאתה עובד בצורה אינקרמנטלית, ודברים משתנים כל יום, אז אתה יודע, אם זה לא יהיה היום, זה יהיה מחר. עכשיו זה נשמע, אתה יודע, זה נשמע קצת ליזי, אבל אתה יודע, זאת הדרך לעבוד. כי אם, אתה יודע, אם זה באג, והוא עוצר מישהו מרגיסטר, הרי זה ברור לך, אנחנו יכולים להתייפף עד מחר, אז זה מה שתעבוד עליו גם בשתיים בלילה.
נכון.
יש פי זירו. יש פי זירו ויש מה שכאילו צריך לקרוא עכשיו. אבל פיצ'רים, דברים שהיוזרים עדיין לא יודעים שהם בכלל צריכים לקבל, כאילו אם זה יהיה עוד שלושה ימים, מי ימות, כאילו, מי יקבל את כסף. אז ברגע שאתה עובר באמת למצב שאתה עושה שיפטינג כל יום, ואין לך איזה דדליין של עוד שבועיים, ורק אז אתה צריך להציג משהו, ויש לך גם סטייג'ינג, ויש לך גם אנשים שמבינים שבדברים יש באגים, אז רק טוב את זה.
ועוד דבר חשוב שקורה מזה, זה שאתה עובד על הדברים החשובים, ולא על דברים שמישהו החליט לפני חודשיים שהם צריכים להיות במיילסטון הזה.
אז אני אומר לך, השיטה שבה אנחנו פתרנו את זה, זה שהמהנדס, אין את הספקים. המהנדס בעצם מקבל יוזר סטורי, ונשמע ככה, איזה יוזר, I should be able to do, לא. וזהו, הוא לא מקבל עיצוב, הוא לא מקבל PSD, הוא לא מקבל ספק, הוא לא מקבל צילום מסך, הוא לא מקבל כלום. הוא מביא את זה איך שזה נראה לו, מצרף לפול ריקווסט שלו, אחר כך פרונט-אנד אינג'יניר או מעצב, ובעצם הפיצ'ר הזה עבר עכשיו שני אנשים. את העיצוב שלנו אנחנו עושים כבר על ה-HTML, אנחנו עושים כבר על משהו חי.
כן.
כלומר, הכפתור שלך, אתה כבר מתקשר איתו, וכשאתה עושה את זה ככה, אז אתה פחות מתעסק בלעשות צל ולעשות פינות מעוגלות בשלושה פיקסלים או בחמישה פיקסלים, ואתה מתרכז באמת בדברים שחשובים. ואתה יודע, אתה רואה ישר אם זה עובד או לא עובד, כלומר יש לך מיד ולידציה של אם זה עובד או לא עובד. שב-PSD ובכל מיני מוקאפים, אתה מאבד את זה, זה מאוד מאוד סטטי, הרבה מאוד סטטי.
עד כמה באמת, זאת אומרת, עד כמה באמת הפידבק מהיר, כלומר משהו כמו 24 שעות מרגע שתכנת את עד שאתה, זאת אומרת, יכול לראות אם זה עובד אצל יוזרים או לא?
זה משהו שמאוד, אתה יודע, דילגנו עליו, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, שבכל פיצ'ר שיוזר, שאנג'יניר מדלבר, הוא מצמיע סטטיסטיקות. אוקיי? בוא ניקח את צורך העניין שאתה עובד על פיצ'ר שיעזור ליוזרים לעשות ריוויוז בצורה יותר קלה. אוקיי? אז אתה בעצם בונה בסטטיסטיקות שלך, אתה אומר, עד היום היו לנו X ריוויוז ביום. אני עכשיו מצמיע את הפיצ'ר הזה, ואחרי שהתמדתי אותו שבוע, היה לנו 2X. כלומר, הפיצ'ר הזה עובד. כלומר, כל דבר שאתה עושה צריך להשפיע ישירות על יוזרים. אם הוא לא ישפיע ישירות על יוזרים, אתה לא עושה אותו. כלומר, אם אתה לא יכול למדוד את זה, אל תעשה את זה. כי זה סתם, זה עבודה, אתה יודע, עבודה לחינם. אז בכל פיצ'ר אנחנו מטמיעים סטטיסטיקות ליוזרים שלנו, ובמידה וזה לא עובד, אנחנו כמובן עושים איטרציות, אתה יודע. איטרציות זה מילה גסה בעולם שבו יש לך דדליינים, כי זה בעצם אומר שלא הספקת בזמן את מה שהיית צריך לעשות, אבל ברגע שיש לך דדליינים אז לא יקרה כלום אם תעשה עוד איטרציה או שתיים. ואנחנו בצורה הזו משנים את הסטטיסטיקות שלנו בהתאם למה שהיוזרים שלנו אוהבים או לא.
טוב, אז הגענו לחלק המעניין בסוף, וגם לפני זה היה מעניין. אבל זה התחיל מעניין, וזה היה, כמו שקרמבו אומר, מתחילים בשיא המהירות ולאט לאט.
לאט לאט מגבירים.
אז קודם כל, אנחנו חזיקים לך אצבעות. להגיד בשידור שיש לכם אפטיים של 100%, זה כמו להגיד שהתינוק שלך ישן בלילה, ואף אחד, אתה יודע, אנחנו חזיקים לך אצבעות לזה.
כן.
אז נשמע טוב, נשמע מעניין. אז gogobot.com זה האתר, זו החברה. דרך אגב, יש קשר בין הבוט בשם של החברה לבין הבוט שהזכרת?
סתם מקרי.
מאיפה שם החברה?
והמנכ״ל המציא, אתה צריך לשאול אותו.
אוקיי.
זה אין לזה משמעות
נסתרת, זה סתם נשמע. אוקיי. טוב, מגניב, יופי, אז תודה רבה, היה לי מאוד מעניין.
ובהצלחה.
תודה רבה.
ביי.